שמח לכולם, לכל עם ישראל, לכל העולם כולו. אנחנו באמת אילו פילו מלא שירה קיים ושאין לו עינה כהמון גלה, ואנחנו מסתכלים להודות לך השם על הישועות הגדולות שזכינו לגדול בדור כזה, כמו שהפסוקים אומרים, בימים לא ימרו חי השם שאלה את ישראל ואת מצרים, כי אם חי השם שאלה את ישראל מכל ממזרח ומערב, מכל הארצות יש הדרכתים שם. ואנחנו זוכים להיות שותפים לתהליך הגדול הזה, שיציאת מצרים תהיה תפילה לישוע הגדולה שעוד הולכת ועומדת על פתחנו. אנחנו צריכים להתרגל לראות את התמונה הגדולה, את המבט הגדול השלם של הדברים. רק השבת קראנו פרשת מצורע, אדם בא אל הכהן ואומר, כנגע נראה לי בבית. אז מנחת שי מזכיר שם שפעמיים בתנ"ך יש את הביטוי נראה לי. היום כל אחד אומר מה שנראה לו, אבל בתנ"ך יש פעמיים נראה לי. פעם אחת כנגע נראה לי בבית, ופעם שנייה מרחוק השם נראה לי. ועל דבר זה שמעתי בימי חופים מאב רוזן, לא זוכר מה המקור, שיש שתי נראה לי. מי שרואה את הדברים ככה בפוקוס הקרוב של בבית, אז הכל נראה נגעים, הכל נראה גרוע. אבל מי שרואה מרחוק, מרחוק השם נראה לי, מרחוק רואים איזה אור גדול הקדוש הוא ככה לאט לאט הולך ורוקם, הולך ומצמיח דרך הדברים האלה. כמו שאנחנו יודעים שכל היסוד של הנגעים להריד זה משהו מאוד מאוד לכל מראה עיני הכהן. זה לא מדע מדויק שרע טוב, זה תלוי איזה כמה שיש יותר מבט של כהן, שהוא מבט של כהניך בשיעור צדק וחסידיך ירננו, הוא המבט של החסד הגדול. אז הוא מסוגל דברים שבמבט השטחי נראים כנגעים, לראות אותם בת אחר לגמרי. ורש"י שם אומר שלא בכל יום רואים נגעים, ברגל שם ישראל מתרומם, יראה כל זכוכה, כדי שבא לראות, כך בא לראות שרואים את הכל מבט גדול. אז כהן לא רואה נגעים, זה לא שהוא צם עיניים, אלא הוא רואה, הוא לא רואה נגעים, פתאום הכל נראה במקום אחר לגמרי. נגע ועונג זה כבר כתוב בספר יצירה, זה אותם אותיות, אלא שהשאלה איפה העין נמצאת, האם העין נמצאת בצד ימין וזה עונג, או שהעין נמצאת בסוף המילה בצד שמאל ועין שמאלית, אז היא רואה את הכל בצורה של נגע. אנחנו ברוך השם מסוגלים גם אם לפעמים יש הרבה דברים שנראים לנו בהתחלה קצת כואבים וקצת לא פשוטים, כמו שגם זה מוזכר בפרשה, שבשורה בישראל הקדוש הוא כי תבואו לארץ ונתתי נגע. כי לפעמים הנגעים האלה הם מבררים, הם חושפים, הם בעצם מדלגים אותנו למבט יותר גדול. בסוד כולו הפך לבן טהור, וכולו הפך לבן טהור זה יכול להתפרש שכמה שיהיה יותר גרוע יהיה יותר טוב, הכוונה כמה שנבין שהכל גרוע אז נשקוק למשהו יותר גדול. אבל נראה לי יש בזה גם מבחינה רפואית משהו אחר, הרבה פעמים שהמחלה מגיעה לתהליך של ריפוי ומשהו פנימי הולך ונבנה, אז כל הצד הרעלים נפלטים החוצה, אז רואים כאילו שהכל הופך לבן, אבל זה בעצם בא כי מפנים יש משהו חדש שהולך ומבקיע. זה ברור שכמו שקראנו בהפטרה של השבת, האנוכי אשביר ולא אוליב, אמר השם, אם עם ישראל זכה לראות את כל התהליכים האלה, זה ברור שבסתר המדרגה עם ישראל מדלג קדימה, מדלג למקום יותר גדול, ובאמת משתוקק להגיע למקומות יותר גדולים. אולי אני, תזכירו לי בסוף, אני אוסיף משהו על הדברים האלה, אבל באמת כדרכנו, כדרכו של רבי יהודה, שהיה דורש מזמרי תהילים על פי השנים של מדינת ישראל, אז נלמד ביחד את מזמור עין אי בתהילים. אני בהתחלה אקרא אותו מרשע עד גמירה, ובאמת ננסה אחר כך להבין אני חושב שזה ממש 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 הקדוש הוא זועק אליהם לדרך המזמור הזה. למנצח אל תשחית מזמור לאסף שיר. עודנו לך אלוקים, עודנו וקרוא שמך, סיפרו נפלאותיך, כי כך מועד, אני מישרים משפוט, נימוגים ארץ וכל יושביה, אנוכי תיקנתי עמודי הסלע. אמרתי לעוללים, אל תעולו, ולרשעים, אל תרימו קרן, אל תרימו למרום קרניכם, תדברו בצוואר עתק, כי לא ממוצב ומערב, ולא ממדבר הרים, כי אלוהים שופט, זה ישפיל וזה ירים, כי כוס ביד השם ויין חמר מלא מסך, ויגר מזח שמרה ימוצו, ישתו כל רשעי ארץ. ואני אגיד לעולם, אזמר לאלוהי יעקב, וחוקר נרשעים אגדיה, תרומם לקרנות צדיק. אז יש כאן מזמור מאוד מיוחד. אני חושב שהוא מיוחד כבר במילת הפתיחה שלו. למנצח, אל תשחית. לא מכיר מזמור כזה בתהילים, אולי אני יכול להיות שיש, אבל כאילו, רק הוא מתחיל את המזמור, ישר צועק יבל, אימאלה, אל תשחית, מה קורה כאן? זה הרגשה מטלטלת כזאת היא שקורית כאן באמת. המפרשים, רד"ק אומר, אני אקריא את הדברים, רד"ק אומר שהמזמור הזה נאמר, זה המזמור נאמר על קיבוץ גלויות, נאמר אחרי שעם ישראל חוזרים ומתקבצים לעצמם, יש איזשהו פתאום איזשהו שלב של זעקה של אל תשחית. את כל הדברים הנפלאים, כמו שרד"ק אומר המשך, שנבנו תוך כדי קיבוץ הגלויות, ופתאום יש משהו שלכאורה מערר את כל היסודות האלה של הדברים הדברים שנבנו. מלבים אומר, כפי הנראה, חיברו את השיר הזה בימי יהושפט, שאז היה בצרה מן האויבים שבאו להם, ועל ידי זכות המשפט שהעמיד יהושפט, שופטים ניצלו, שהמלך יהושפט, כשמו כן הוא החליט לעשות מה שנקרא בתקופתו רפורמה משפטית, החליט להעמיד שופטים חדשים, ועל ידי זה עם ישראל ניצל, וכמו שמה שהמלבי אומר, זה לא סתם ככה הלביש את זה על המזמור הזה כאן, זה כי תקראו את המזמור הזה, תשימו לב שהמילה משפט היא מילת המפתח בכל המזמור הזה שלנו. בפסוק ג' כי כך מועד אני משרים משפוט, ואחר כך שהקדוש הוא אומר כי אלוהים שופט, זה ישפיל וזה ירים. בכלל, שמו של הקדוש הוא בתוך המזמור הזה כאן, מוזכר בשם אלוקים. שם אלוקים זה מידת הדין, אבל שם אלוקים גם כפשו אותו, וניגש בעל הבית אל אלוהים. אלוהים זה הבחינה של השופטים, כן, אתם רואים, עודנו לך אלוהים, ואני קורא אחר כך בהמשך, ואני אגיד לעולם, אז אמרה לאלוהי יעקב, גם פסוק שעוד מעט נתרכז בו הרבה בעריכות, שנמצא לדעתי בפסגת המזמור, כי כוס ביד השם, כוס, זה בגימטריה 86, זה גימטריה של שם אלוקים. אז הבירור כאן הוא הבירור על סוגיית המשפט. עוד מעט נראה שכוס ביד השם, זה אומר שמידת המשפט, מידת הדין, מידת אלוקים, נמצאת ביד י' כבב, כי זה פעם ראשונה במזמור שמוזכר י' כבב, כי לומר, כמו שאנחנו רואים בתפילות ראש השנה, עוז בידך וגבורה בימיניך. איך לוקחים את כל המידה הזאת של המשפט, את המידה הזאת של מידת אלוקים, שיכולה להיות חרפפיות, היא יכולה להיות הדבר שהכי מגדיל, והיא יכולה להיות הדבר שהכי מסכן את הכל, ושהכוס הזאת, מידת הדין הזאת, נמצאת ביד השם, אז הכל מגיע לישועות ולצמיחות גדולות מאוד. הזכרתי שם אלוקים, זה שם קודש, אבל הוא גם שם חול, כמו שהזכרנו, שהוא יכול להיות גם מבחינת גם שופטים, ויכול להיות אפילו בר מינן אלוהים אחרים, כן? ושים אלוהים אחרים לא יעלה על ליבך. וכמו שאומר נפש החיים, שזה בכוונה שם כזה שהרי כפשוטו הוא כוחות, כן? אלוהים זה כוחות, זה אפילו לא אל שאומר, הקדוש ברוך הוא האחד היחיד, אלא יש המון המון כוחות בעולם, שזה במבט הפשוט, נראה לנו שהעולם שלנו הוא עולם שיש בו הרבה עוצמות כוחניים שקיימים בו. אבל בצורה עמוקה פנימית אנחנו צריכים לדעת מה המקור של כל הכוחות האלה, וזה איך שם אלוהים במידה של חול הופך במידה של קודש. אתם יודעים, הרמב״ם אומר שהנחש אמר לחווה שאם תאכלו מעץ הדעת ויתם כאלוהים, אז הוא מתפלא הרמב״ם, מי שאוכל מת הדת יזכה להיות כמו הקדוש ברוך הוא. אז הרמב״ם אומר שהכוונה זה לא דבר כזה גבד שאמר לה, אלא אומר והייתם כאלוהים והייתם כמנהיגי המדינות, זה מה שהבטח לתוכלי מת הדת, את תזכי להיות פוליטיקאי, תזכי להיות כמנהיגי המדינות, תזכי להיות כשופטים. אז אנחנו רק מבינים שהאדם שנבחר להיות שופט הוא בעצם נבחר לממש את הכללה הזאת של אכלה מעץ הדעת, זה משם הכל הסתבך, אבל זה בדיוק המקום הזה ששם אלוקים עולה למקום גדול. ועל זה, על המזמור שלנו, התגלה לי באורך פלא שיש כלי יקר בפרשת משפטים שבעריכות מסביר את המזמור הזה, זה שתי עמודים במקורות גדולות של כלי יקר סביב המזמור הזה, ושם אני רק אקרא את הלשון שלו שאומר, עיקר קלקול הדענים תלוי בגסות הרוח, בגאווה שלהם, שיבוא לידו לדמות לעליון ולדון יחידי, לדמות מה לעליון ולדון יחידי, לדון יחידי הכוונה, אני מחליט, מה, למה צריכים את האחרים, ולא בדענים לבד, כי אם בכל תושייה התגלה, שבסוף זה מתגלה לא רק במשפטים שהוא עושה, אלא זה הוא בא לידי ביטוי בכל פינה שקיים לתוך המציאות, הוא שם מביא את המשלו, ולכן הוא ממשיך הכלי הקו אומר, שלושה אלו זכרם אסך במזמור, על ידי קלקול הדענים גורם השחטת העולם. אז המזמור שלנו, בואו עכשיו נקרא אותו ככה קצת עוד פעם בנחת, הביטוי למנצח, מה שאמרנו אל תשחט, מזמור לאסף שיר, אני רק רוצה גם להזכיר את בעל המזמור, אסף, תוספות במסכת בבא בתרא אומר שאסף היה מבניו של קורח, יש בזה שתי פירושים בתוספות, אבל נלך לפי הדרך הזאת שהיה מבניו של קורח, ואתם יודעים, קורח הוא מייסד המדינה הדמוקרטית הראשון, שאומר כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו? הוא לכאור הבא מדבר בשם השוויון, שהוא הערך העליון של הכל, והמשפט שלו הוא משפט ככה שנראה בהתחלה מאוד מאוד מסנבר. תמיד אני אומר, אם היינו לא מכירים את הפסוק הזה, והיינו רואים איזה פלקט כזה יפה, עם עננים כחולים, כל העדה כולם קדושים ותוכם השם, היינו חותמים שברור שהרב קוק כתב את המשפט הכל כך מרומם, כל כך יפה הזה, אבל קורח, זייף את הדבר הזה, זה תרמית, זה בעצם כאילו לומר כל הפיל שווין, אבל בעצם הדבר הזה, אם אין איזשהו נקודת מרכז שמרוממת את הכל מקום גדול, אז זה יוצר כוחנות כזאת שבסוף החזק שורד בתוך הדבר המסתם הזה. ובני קורח, חז"ל אומרים לא מתו. הפסוק אומר לא מתו, חז"ל אומרים מקום להתבצר להם, ושכתוב השם מוריד שאול ויעל, שהם ירדו לשאול אבל בסוף יתרוממו. הפסוק מוריד שאול ויעל כתוב בתפילת חנה, שחנה אלקנה היה מצאצאיו של קורח, ושמואל שעכשיו אחרי תקופה של הכרות הוא נולד, אז הבין חנה שהנה בא תיקון לבני קורח, ובעצם נאמר ככה, בני קורח, אסף, שהוא נכד של שמואל, הם בעצם באים לתקן את הדמוקרטיה, הכוונה להשיב אותה אל המקום הנכון שלה, אל המקור הפנימי שלה, לתקן את העיוותים שהיו, שתנאי בסיסי לדבר הזה זה למנצח. למנצח זה נטילת אמון בכל הכוחות, כמו בתזמורת שלכל כוח יש את המקום שלו, אבל צריכים נקודה של נצח. צריכים נקודה גבוהה, איזה מקור גדול, אצילי עליון, מקור אלוקי, שיקח את כל הכוחות האלה ונתב אותם אל המקום הנכון שלהם. וזה בעצם הפסוק הבא. עודנו לך אלוהים, עודנו וקרוב שמך, סיפרו נפלאותיך. פרשים כאן אומרים, לא הכוונה נספר נפלאותיך, אלא בזכות נפלאותיך, אנחנו מבינים שעודנו לך אלוהים, שזה מידת הדין, אנחנו מבינים שעודנו וקרוב שמך, אנחנו קוראים בשמות, אנחנו מבינים שמעבר לכל העוצמות האלה, יש את האור של אלוקי שמתגלה. למה? כי רואים את הנפלאות, אז אי אפשר לומר שהכל זה סתם כוחות עוצמתיים שקיימים. כל כך הקדוש ברוך הוא בסדרי הגאולה שהוביל בגאולה השלישית, בכוונה הוביל אותה דרכנו, הוביל אותה דרך העוצמות האדירות שקיימות אצלנו. באמת ברוך השם מדינת ישראל היא מדינה שמלאת עוצמות בצורה פעילית ומדהימה. רק לשבוע שעבר ראיתי שיש בכל העולם כולו 8 מדינות בלבד מכל המדינות של העולם שיודעות לשגר לוויינים לחלל, שכמובן שבתוכם גם מדינת ישראל, אבל מתוך ה8 האלה יש כאלה שסתם עפים על עצמם, כמו שאומרים, מטיסים טיל לחלל, לוויין לחלל, בלי שיש לו את התפקוד החשוב של הריגול, של היכולת לצלם לפרטי פרטים מה שקורה בארץ. יש רק 4 מדינות בעולם שיכולות לשלוח לוויין ריגול, שבעצם יכול לראות בכל בבית בית מה קורה. ארצות הברית, רוסיה, שתי המעצמות העל, סין, מעצמת העל שלאט לאט הולכת וכובשת העולם, ומדינת ישראל. אז ברוך השם, יש לנו עוצמות אדירות, אבל העוצמות האלה שקיימות במדינת ישראל, באמת זה דברים מדהימים. אתם יודעים, במדד העושר העולמי ישראל נמצאת במקום הרביעי, ואותו דבר גם גיל התמותה של מדינת ישראל. עוד פעם, אם אתה צריך לקוז, רק לקוז היהודי, הוא נמצא במקום אחד בעולם. ושרתי להגיד במדדת העושר שהעיר שהכי בעושר בתוך ישראל, שהכי גדולה בעולם, זה בני ברק, וגבעת שמואל מתבשמת מהשמחה שנמצאת שם, אנחנו גם מחייכים בזכותם. אז איך, איך? בזכותם הם מושרים טוב, יכול להיות. אז אז ברוך השם יש הרבה הרבה דברים גדולים, אבל זה בדיוק מתעתע, כי אנחנו יכולים לחשוב שכוי חי ועוצי בידי עשה לי את החיל הזה, וזה נכון, הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה כוחי בעצמתי, אבל סיפרו נפלאותיך, שאתה מבין את הדבר ההזוי הזה, שרק לפני 80 שנה אמסטר ידי חרב, היינו עוד מוצל מאש, היינו כלא היינו במקומות הכי שפלים, ופתאום אנחנו הולכים להיות מעצמת על כזאת גדולה. אז הנפלאות האלה אומרים שעודנו וקרוב שמך, אי אפשר לקרוא את זה בשם אלוקים, הכוונה רק איך הוא מתגלה דרך הטבע. ברור שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, זה פשוט טיפשות לחשוב שכל מדינת ישראל קיימת, כי יש כאן טייסים עוצמתיים שיש להם תעוזה להגיע למקום מקום בעולם. הם באמת תעוזתיים, באמת, לא באמת הדבר הזה, אבל זה ברור שבידעת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך לעשות כל חיים. אז ממשיך הפסוק אומר, עכשיו תראו, ויקח מועד, אני משאיר משפוט. יש הרבה מפרשים שהסבירו שמי שאומר את המשפט הזה, זה אסף, כן, המשורר של השיר, שאומר שמל, איך אנחנו נהיה קרובים לשמך, ומין את הדבר הזה, ושזה צריכים לקחת מועד. מצודת דוד אומר, פסק זמן, צריך לעצור שנייה, ולעשות בירור ולהבין מה קורה כאן. ורשי ממשיך ואומר, מועד הכוונה, צריכים לקבוע חג, יום העצמאות, כי ייקח מועד, בזה שאני אעשה מועד, שאני בוא אתרכז בהודעה הזאת שאמרנו קודם, אז אני מישרי משפוט. אז כל המושג הזה של השפיטה, אני רואה אותו בצורה ישירה, כמו שאנחנו אמרנו אתמול בתפילה של ראש של הכנסה ליום העצמאות, שיראו ישרים ישמחו, וכל עבלה כפסה פיה, מחכם ישמור אלה והתבוננו חזי השם. ואז אנחנו זוכים לראות, לפני השם קיבל לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק, ועמים הם ישרים. שאם אנחנו לוקחים מועד ומודים לקדוש הדברים האלה, אז רואים את הדברים בצורה ישרה, ורואים את המשפט הישר, שבעצם כל סוד הגאולה הוא לפני השם כי היא באה לשפוט את הארץ, שסוף סוף יש כאן שפיטה שהיא באה ממקום גדול שמעומם את הכל. אבל יש מפרשים שהסבירו שהפסוק הזה, כי ייקח מועד, זה לא דוד או אסף אומר, אלא הקדוש ברוך הוא פתאום לוקח את הרמקול אחרי שהמזמור התחיל מאסף, והוא אומר, הקדוש אומר, כי כך מועד, זאת אומרת, כך אומר הרד"ק, שבאמצע הגאולה, כמו שאמרנו, לנצח על תשחט, שכל נראה מתפרק, אז הקדוש ברוך הוא אומר, קיבה מועד, אני עכשיו קובע זמן בגאולה, שבו יבינו מה הסיפור האמיתי שקיים כאן, שבו יבינו, כי כך מועד, אני משרים משפוט, יבינו שכל מה שמוביל את כל הדבר הזה, זה היושר האלוקי מוביל את הדברים האלה. עוד יותר חריף, אומר המלבים, שמועד זה מלשון מעידה, שאני מישרים משפוט, הכוונה הקדוש הוא ששופט את הכל במישרים, אומר יש לב שבו הכל ימעד, שבו פתאום ההנהגה שלי נראית לכאורה שהיא מגיעה למקום של מעידה, של מקום של משבר בתוך הדברים האלה, כי ברגע שאין את נקודת המשפט, היא לא בהירה והיא לא גדולה, ולא מתבררת בצד האלוקי שלה, אז כמו שהפסוק ישר אחר כך אומר, שאם חז וחלל ייקח מועד, אז נמוגים ארץ בכל יושביה. למה? כי אנוכי תיקנתי עמודי הסלע. מה שנתן לכל מדינת ישראל את כל העמדה שלה, את כל היציבות שלה, זה אנוכי. זה אנוכי השם לוקח שוצאתיך עמק מצרים. זה האור הגדול של מעמד הסיני, הוא האור האמיתי שמחיה את הדבר הזה. ואם הדבר הזה חלילה לא מכובד, אז הכל מתערר. זה בעצם זיהוי כאן של המזמור הזה כאן, שמלך במשפט יעמיד ארץ. כל המדינה כולה עומדת על המקום הרגיש הזה שנקרא בית המשפט. אנחנו, זה פשוט גאונות של הרב יהודה, שכבר לפני 50 שנה זיהה שבכפתור הפלא שעליו יקום ויפול הכל, ושם יש את החילול השם שצריך להפוך להיות קידוש השם, זה בית המשפט. ופתאום שרק נוגעים בנקודה הזאת, רואים איך פתאום כל עמודיה מתעררים, נמוגו כל עמודיה, כי זה הבירור הגדול שצריך לעשות. שמעתי מהרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, אנחנו אומרים שבגולה ובדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה. ובדויי השם ישובון, זה היה במלחמת עצמאות, ובאו ציון ברינה, זה במלחמת ששת הימים, בשמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה השיגו, זה כל מיני שלבים שהתקנו בגאולה, ובסוף, ונס יגון והנחה. נס יגון והנחה זה מה שאומרים בתפילת 18, שהשיבה שופטנו כראשונה, ועשר מנו יגון והנחה. אז הרב אליהו אומר שבשלב האחרון של הגאולה, אחרי כל התלכים האלה, אז יבוא הבירור של ונס יגון והנחה, שבית המשפט זה הבירור הנוקר שיגיע בשלבים יותר מאוחרים של הגאולה. אנחנו כבר הזכרנו את הפסוקים של פי הגרא, 6,000 פסוקים בתורה כמעט יש, על פי 6,000 שנים של העולם, והפסוק של השנה שלנו הוא חי ירדוף 1,000 ושניים יניסו רבבה, אם לא כצורם מחרם והשם הסגירם. לא כצורם וצורם, אי אפשר להתעלם ממגילת עצמאות, שוודאי הנאורים שלחו לכל אחד ואחד מכם כדי להפוך אתכם להיות קצת יותר נאורים. אז זה מתחיל שם, נכון, בעזרת צור ישראל, כמו שאתם יודעים, שהיה שם ויכוח גדול, האם להזכיר את שם השם או לא להזכיר את שם השם, ובן גוריון בפוליטיקה, בחוכמה הפוליטית שלו, כתב צור ישראל ואמר, כל אחד יבין את זה, אם הכוונה היא לצור ישראל, הכוונה לעוצמת הטייסים, או שהכוונה היא לקדוש ברוך הוא שהוא צור כל עולמים, אבל זה מה שפסוק אומר, כי לא כצורנו צורם, זאת אומרת יש שתי פירושים לצור הזה, לעוצמה הזאת, אבל צריכים לדעת שהצור האמיתי, אם הוא יקיים, זה מה שיצמח את הכל מקומות יותר גדולים. אני לא יכול יותר מדי להחיב כאן, יש כאן הרבה הרבה דברים נפלאים, אבל רק אני אתקדם לפסוק אל. אמרתי לאלוקים אל תעולו, ולרשעים אל תרימו קרן, אל תרימו למרום קרניכם, תדברו בצוואר עתק. אתם רואים, המילה קרן חוזרת כאן במזמור הזה 4 פעמים. אל תרימו קרן, אל תרימו למרום קרניכם, בסוף קרני רשעים אגדיה תרוממנה קרנות צדיק. השם משמואל אומר על המזמור שלנו שהמילה קרן היא יכולה להיות קרן בקדושה ויכולה להיות קרן בטומאה. קרן זה בעצם השור, זה בעל חיים שהוא מלא עוצמות, שמלא בהרבה הרבה כוחות, אבל הכוחות האלה יכולים להיות חלולים, כן, קרן נקרא, כאילו יש בו איזה משהו מסוים שהוא חלול מבפנים, הוא יכול להיות צמיחת קרן לבן דוד עבדיך. או כמו שחנה אומרת, איך זה שם קרני, איך מה זה? רמה קרני באשר. קרן, אם תחשבו בעברית, יש לה שבע לדעתי משמעויות פשוטות בפשט למילה קרן, שונות אחד מהשני. קרן יכול להיות מלשון רוממות, ויכול להיות גם מלשון הקרנה, תיקרן אור פניו, ויכול להיות גם אלה דברים שאדם יכול פותם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, שמבטא את המקום השורשי והעמוק והיציב של הדברים. ובר מינן, קרן יכול להיות גם קרן זווית, ויכול להיות נושבי קרנות, ויכול להיות הקרן מארבע בות מנזיקין, שהיא כל מיני נוגחת ומזיקה לכל מי שנמצא מסביב, והשם ישמואל אומר, זה, לכן זה יכול להיות לכאן ולכאן הכוח הזה. זאת אומרת, מה שאמרנו מאחורי המושג הזה שנקרא מערכת המשפט, מתבטא בעצם הדין, העוצמה, התכונה שנקראת קרן. לאיפה הקרן הזאת תלך? האם היא תצמיח מאיתנו את קרן דוד עבדיך ותרומם אותנו למקום גדול, או שהיא תבטא את המקום, כמו שאמרנו, הפינתי, המקום הנגחני, המקום הגע של הדברים? זה חלק מהבירור הגדול. מצד עצמנו, קולך יפה רעייתי ואמרו אין בך. אתם יודעים, כמו שבהגדה של פסח כתוב שאומרים לבן הרשע ואף אתה אקאה את שיניו, והגרש שם אומר שאם מורידים לרשע את השיניו, אז רשע בגימטריה פחות שיניו זה הופך להיות בגימטריה צדיק, ושן וקרן זה אותו גימטריה גם. אז בעצם קרני רשעים אגדי, הכוונה, אם נוציא להם את הקרנות האלה פתאום הם הפכו להיות צדיקים, המח כולם צדיקים. הסיפור כאן זה בעצם אותה עוצמה חיצונית לחלולה נגחנית שאותה צריכים להסיר, ואז מגלים את הטוב הגדול שקיים באומה הישראלית. אז אני רק עכשיו, וזה בדיוק מה שהקרן הזאת בעצם, אל תרים למור כנכם תדברו בצוואר עתק, שהם מדברים על עתיקו של עולם, שככה חזל אומרים, שאומרים הוא עתיק, הוא שייך לעולם של פעם. איך הם אומרים, אתם עוד יצאתם מהמאה ה-17 עדיין, זה משהו כזה ששייך לעולם העתיק, אבל לא מבינים, כמו שבספר דניאל אומר, שהעתיק ימין יושב, הוא נראה עם זקן לבן, הוא נראה משהו כזה רכוכי כזה, משהו חסר חיים, אבל יושב על כיסא, לא זוכר את הביטוי מזיקוקי דינור, זאת אומרת, מאחורי הדבר הזה יש עוצמות אדירות גדולות מאוד, שאותם אנחנו צריכים לעשות. וכאן אני רוצה רק להתרכז במשפט, כן, בפסוק ת' אחרי כי אלוהים שופט, זה ישפיל וזה ירים. הכוונה, כוח הזה של המשפט יכול להכיל לרומם אותנו ויכול להכיל להשפיל אותנו. אבל כאן תשכיבו טוב, כי כוס ביד השם ויין חמם על המסך ורגל מזה אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ. כוס, כמו שאמרתי, זה בגימטריה 86. אני שמעתי משהו יפה, שעם ישראל היה צריך להיות במצרים 430 שנה, נכון? עכשיו בני ישראל לשלום מצרים 30 שנה ו-400 שנה. 430, כוס, כמו שאמרנו, זה 86. עם ישראל בפועל, הגלות המרה שהייתה במצרים, הייתה 86 שנה. מלידת מרים, שנולדה 6 שנים לפני משה, ועוד 80 שנים של משה, 86 שנים בפועל עם ישראל ישב, לעומת 430 שהיה צריך להיות. 430 זה 86 כפול 5. זאת אומרת, עם ישראל היה צריך לשתות 5 כוסות של תרעלה. עם ישראל, הקדוש הוא, עשה איתנו חסד, נתן לנו רק כוס אחת, והארבע כוסות אחרים הפכו להיות לכוסות של ישועה. זה כמעט המדרש אומר זה כאן מפורש, שארבע כוסות של פורנות הפכו להיות ארבע כוסות של ישועה. אז בעצם במקום 430, 5 כוסות, קיבלנו רק 86, וארבע כוסות אחרים זכינו שהם הפכו להיות כוסות של ישועה, כוס ישועות אסם ובשם השם יקרא. אבל בגאולה האחרונה, כמו שאנחנו יודעים, יהיה גם את הכוס החמישית, הכוס של אליהו נביא, שהיא אליה נזכה גם בגאולה האחרונה, שמה היא? היא לקחת את הכוס השלילית הזאת ולהפוך מריר ולמתיקו. זה התפקיד של הגאולה האחרונה. כוס של יין היא בנויה משתי דברים, מהענבים המתוקים שקיים שם ומהשמרים, כמו שכתוב כאן בפסוק. השמרים יכולים לראות בינינו כמשהו שלילי, כמשהו מזיק, כמשהו מטריד, אבל כמו שהרב רצה מזכיר באורות התחייה את המדרש, אומר שכשם שאי אפשר ליין ללא שמרים, ככה אי אפשר לעם ישראל בלי החוצפנים של עם ישראל, בלי אותם עזי נפש, הרב מכנה אותם הרשעים של עם ישראל. זה רבי לזר בן דורדיה, שהיה בעצם, דורדיה זה בארמית שמרים, הוא בעצם גילה תשובה דווקא מתוך המקום הגס והבוטה שבו היה. היה עם חייל שיהיה מורכב גם מהשמרים, כי השמרים האלה הם שמרים שמציסים, שמעצימים. מה שאנחנו יודעים שהגאולה צריכה זרע אדם וזרע בהמה. זאת אומרת, המחשבה שלנו לומר לכל הידידים שלנו, כן, ש... קום יצאי מתוך ההפכה, קומו תיצאו מתוך ההפכה הזאת, תלכו לכל מיני מדינות אחרות, נסתדר לבד, היום לא תהיה. הקדוש הוא רוצה גם אותנו וגם אותם, כי יש בהם איזה עוז מיוחד, יש בעוצמה הזאת שיכולה כמו שאמרנו להיות חליל אחר פפיות ולהיות ריקה מתוכן, אבל היא זאת שנותנת את השמרים. אני חודש לי, אתם יודעים, נכון, יש משפט מפורסם של רב נחמן, שמי שטעם יין הונגרי, איך, איך? אותו לא יצאו לעולם. אז מה הסוד של היין הונגרי? מה הרצפט שביין הונגרי קוראים להיות כזה טוב? זה הבן שלי שמביא את הדיינות, הסביר לי, שיין הונגרי זה בנוי צורה כזאת, שכל שנה, כאילו, אתה עושה, היין מהתחלה עובר, כמו שאמרנו, תהליך של תסיסה, יש את השמרים שלוקחים את כל הסוכרים והופכים אותם לאלכוהול, ואז היין, השמרים יורדים, שוקעים מתחתית החבית, והיין נשאר למעלה. ביין הונגרי, שנה אחר כך, שמים בה מצלבים חדש, ומתחילים את התסיסה הזאת מחדש. תיאורים שכמה שיהיה יותר תסיסות, אז היין יהיה יותר מסובך. אז בכוונה, כל שנה משנה, ועכשיו אבל הפלא הגדול שקיים כאן, זה שיש כאן שילוב מיוחד בין היין הישן או שן, שדת זקנים נוחה ממנו, שהוא קשור לכל הרצף העבר, ויש לו גם את הצעירות של התסיסות החדשות שקיימות. ועל די השילוב בין הדברים האלה, שאנחנו גם קשורים אל הישן, וגם מתחדשים מהחדש, ויודעים איך להפיק מהשמרים את ה... את הצד המיוחד שלהם, אז היין הולך ומשביח, הולך ונהיה גדול יותר. זה בעצם הסוד הגדול של שהקדוש הוא בעת הגאולה, כמו שאמרנו, זרע ישראל, זרע אדם וזרע בהמה, זה מה שכתוב, עץ אפרים ועץ יהודה, והיו לאחדים מידיך. אז שמעתי פעם מהבחנן פורט מה הכוונה, איך שתי עצים הולכים להיות לאחדים. זה תהליך שנקרא בחקלאות, התהליך של, איך זה נקרא? הרכבה? כן, הרכבה שמרכיבים צעירה על גבי זקנה, שהזקנה היא כמו היין הישן או שן, נותנת את כל החוזק ואת כל הנצח של העבר, והצעירה נותנת את כל הרעננות. זה מה שקראנו היום בהפטרה, אפרים לא יצאו את יהודה ויהודה לא יקנו את אפרים, כאילו שהחיבור המיוחד הזה בין הבחינה של הנצח לבין הבחינה של הדורדיה, של הכוחות האיתנים האלה, הם יוצרים את יצא גדולה. זה הסוד של הקוס החמישית של אליהו הנביא, שמשיב לבבות אל בני ולב בנים על אבותם. וזה מה שהפסוק כאן אומר, כי קוס, מידת הדין הזאת, שהיא יכולה להיות מאוד מסוכנת, אבל היא ביד השם, ויין חמר מלא מסך. אך שמרי אימצו אישו כל שארץ, הרשעים טיפשים, הם רק מחפשים את השמרים, ומי שמחפש רק את השמרים, רק את הצים הגסים של דברים, רחמנות עליו. אבל מי שיודע איך מתוך הדברים האלה לקחת את הכל לקדושה, לקחת את הכל ליין הישן הנושל, לרומם את הכל במקומות גדולים, אז מתוך הדברים האלה, כמו שאמרנו, אני אגיד לעולם, אז אמרה לאלוהי יעקב. ואני רציתי, בתחד הדברים, אמרתי, אני רוצה לסיים, הזכרתי בסוף זמן שעבר את הגמרא שאומרת על איילה זו שרחמה צר, כן, שאיילה ערב הגאולה היא ככה קרסל שלה לאיילה, יש בתוכה תינוק גדול שמסותר בתוך הבטן שלה, והיא לא יכולה להוליד אותו כי הרחם של הצר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח דרכון שפותח את ה... מקיש את הרחם שלה, ובזכות זה התינוק יכול להיוולד. כן, זה הפסוק שאומר מי ידע את לידת הילה ויעלה, לא זוכר את השאר הפסוק. אבל הגמרא שמה אומרת דבר קצת יותר מפחיד. הגמרא בהתחלה אומרת את האירוע הזה שיש לה, שזה הילה שבתוכה יש תינוק ענק שרוצה לצאת החוצה בסכנת נפשות וצריכים את הקשת הנחש, אבל אחר כך היא אומרת שיעלה היא יותר מפחידה. היא מרוב הפחד מהלידה המפחידה הזאת עולה על ראשי הערים ורוצה להפיל את התינוק מתוך ראשי הערים, כן, היא אכזרית אל בניה שעולה על ראשי הערים ורוצה להפיל את התינוק. ואז ברגע הקריטי בא נשר ברגע שהיא מולידה אותו, לוקח את התינוק הזה ומצליח לחלץ אותו שלא ייפול ולא יתרסק למטה. הפסיכולוגיה של האיילה הזאת זה בעצם מה שקורה לכל עם ישראל היום, לכל מדינת ישראל היום. זה הקומה הראשונה של הגאולה הייתה חמודה, הייתה טובה, הייתה נפלאה, אבל הקומות העתידות של הגאולות, הדור הבא הוא דור הרבה הרבה יותר גדול מאשר מה שהיה עכשיו. הדור הבא, אני לא מתכוון לומר אנחנו הדור הבא והם הדור השן. הדור הבא זה לא אנחנו ולא הם, זה הילדים שלנו, זה העוצמות האדירות שיצאו מיני ומיני התקע לשמעיה. עם ישראל משתוקק להגיע למקומות הרבה יותר גדולים. אבל האיילה הזאת, כל התפיסה שבנינו את הציונות עד היום הייתה בצורה כזאת צרה, אז זה מפחיד להוליד את הדבר הזה, ואנשים מפחדים איך נפרוץ לשלב הבא, וזה יקרה לנו את כל מה שבנינו עד עכשיו. ולכן האיילה הזאת היא מאוד מפחדת להוליד את הדברים, עד כדי כך שהאיילה מוכנה אפילו לזרוק את הדבר הזה. בוא נפטר מכל החלומות המשיחיים האלה, זה מפחיד אותנו, זה מערר את כל החיים שלנו. והקדוש הוא יכול לפתור את הדבר בשתי דרכים. הוא יכול לשלוח איזה דרכון מאיראן שפתאום יפתח את הרחם, יפתח את האהבה שלנו, יחבר אותנו למקום יותר גדול. אבל נראה לי צריכים להתפלל שהקדוש הוא ישלח את הנשר הגדול, שהקדוש הוא ישלח איזה מעוף גדול, איזה תורה גדולה, תורה גדולה שהולכת וצומחת בתוך בתי מדרש, שתאיר, שתיתן איזה מעוף גדול, שתגביע את הבלד הזה, שתיתן לעם ישראל מקומות יותר גדולים. אני אז ככה באמת דיברתי עם האנשים על הלידה של האולטרסאונד, כן, שבאנגליה יעשו מחקר, יצמידו אולטרסאונד ליולדות, שמו למסך ענקי וראו את התינוק ככה בתוך רחם אמו שהוא הולך ליוצא, אז הם לא הרגישו את כאבי הלידה, פשוט כל הלידה במקום לצרוח הם ראו את התינוק החמודי הזה, תשרו לי כזה שככה רוצה לפרוץ החוצה, ואמרו לו תצא, תצא, מתוקי, ככה את זה, אתם פרצו מתוק כזה, כי ליד מתאמץ כזה. אז כל צירי הלידה לא הרגישו. אם עם ישראל בצירי הלידה שעכשיו עם ישראל נמצא, רק יהיו תלמידי חכמים כאלה שיהיו האולטרסאונד, שיהיו המסך, שיסבירו לעם ישראל איזה דברים גדולים, כי צהלי ועוני יושב בציון, כי גדול בקרבך, בתוך הקרבם שלך יש את קדוש ישראל, ועם ישראל להבין להם קרות גדולים, אנחנו הולכים ומובלים, אז כולם ביחד השתתפו בלידה הגדולה הזאת, ולידת השם, עוד יבנך ונבנה בצורת ישראל. אמן.